לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אנה תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך, היפרד נא מעלי, עם השמאל והימינה, ועם הימין והשמאלה. וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, ככולה משקה, לפני שכת השם את סדום ואת עמורה, כגן השם, כארץ מצרים, בואכה צוהר. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, וישא לוט מקדם. ויפרדו איש מעל אחיו. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויאהל עד סדום, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. והשם אמר אל אברהם, אחרי יפרד לוט מאמו, סנה עיניך וראה, מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה וזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ויאהל אברהם, ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח להשם. מתי אברהם אבינו מגיע לחברון? אחרי שהוא נפרד מלוט, אבל לא לפני, וזאת תהיה נקודה שנצטרך לברר אותה. למה דווקא אחרי ההיפרדות מלוט? אבל עכשיו השאלה היא, למה אברהם נפרד מלוט? מה התורה אמרה לנו בעניין הזה? כן, כי היה רכושם רב, ולא נשא אותם מארץ לשבת יחדיו, לא יכלו לשבת יחדיו כי היה רכוש רב. זאת אומרת, צפיפות. לא היה מספיק מקום גם למחנה של אברהם וגם למחנה של לוט. אבל אנחנו עכשיו רוצים להציב על זה סימן שאלה. אם זאת הבעיה, אם הבעיה היא טכנית, אז למה התגובה של אברהם היא כזאת חד משמעית? היפרד נא מעליי, אי אפשר להמשיך לחיות ביחד. צריך לזכור שלוט הוא אחיין של אברהם, הוא בן משפחתו, והוא הולך איתו כברת דרך ארוכה. אז למה אברהם אבינו לא מנסה למצוא איזשהו פתרון? מה אתם אומרות? אפשר היה לחשוב, למה התורה אומרת בפסוק זין, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ? מה פתאום, איך זה קשור לפה? מה לדעתכם התורה רוצה להגיד לנו? בזה שהכנעני והפריזי אז יושב בארץ. מה? מה זה קשור למידות שלהם? טוב, אנחנו לא נלך בכיוון הזה, בואו נמשיך את מה שאמרנו. אמרנו שהתורה אומרת שהייתה בעיה של צפיפות, נכון? כי היה רכושם רב. אז היינו חושבים שלמה התורה אומרת והכנעני והפריזי אז בארץ? מה? יותר מזה. יותר מדויק. הכנעני והפריזי יושב בארץ, זה אומר שמי שולט בארץ? שלא אברהם ולא לוט שולטים בארץ. אז היינו חושבים שהתורה אומרת שהכנעני והפריזי אז בארץ, זה בא להגיד שהארץ לא בשליטתם. אז הם לא יכולים למצוא אפשרות טריטוריאלית אחרת. היינו חושבים שלמה אברהם אבינו אומר, היפרד נא מעליי, כי אין פתרון מעשי. למה אין פתרון מעשי? כי הכנעני והפריזי אז יושב בארץ. השלטון לא בידיהם. בסדר? אבל למה זה לא נכון לחשוב ככה? מה יש בהמשך שסותר את הדבר הזה?
אברהם לא הולך להתחתן מה?
יפה מאוד. אברהם אפילו אומר לו, לא כל הארץ לפניך, תבחר, נכון? אז אנחנו רואים שהכנעני והפריזי הזה שבר את זה לא מה שמהווה בעיה. זאת אומרת, אפשר היה לפתור את הבעיה של הצפיפות באופן טריטוריאלי, כי הכנעני והפריזי יושב בארץ, זאת לא הבעיה, כי תכף בפסוק, בפסוק ת, באיזה פסוק זה? בפסוק ת, אברהם אבינו אומר, ללוט, הלא כל הארץ לפניך, איפר את מה מעליי. אז אם אפשר היה לפתור את הבעיה באופן טריטוריאלי, למה אברהם אבינו חותך? זהו זה, גמרנו. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות ביחד. בסדר? מה אני רוצה להגיד? מצד אחד התורה אומרת שהבעיה היא טכנית, כי היה רכושם רב, נכון? אבל מצד שני, אפשר היה לפתור את הבעיה. אז למה לא פותרים את הבעיה? זה אומר שמה? שהבעיה יותר עמוקה. שיש פה בעיה מהותית. איפה אנחנו רואים שיש בעיה מהותית? תסתכלו בפסוק י' א'. כתוב, ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, וישא לוט מקדם. זאת אומרת, בפסוק י' ב', שאברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר. אז מה קרה? נפרדו. מסכימות? אז למה התורה צריכה להגיד, ויפרדו איש מעל אחיו? המילים ויפרדו איש מעל אחיו מיותרות בפסוק י' א', אתם מסכימות איתי? למה המילים ויפרדו איש מעל אחיו מיותרות? כי כתוב שלוט נסע. אברהם נשאר בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר. דרך אגב, איפה זה ערי הכיכר? באזור ים המלח. בסדר? סדום ועמורה, אדמה וצבויים ובלה, אלה חמשת ערי הכיכר. בסדר? אז בכלל הם נפרדו, אברהם אבינו נשאר פה, והוא הלך לאזור ים המלח. אז זה ברור. למה התורה צריכה להגיד? ויפרדו איש מעל אחיו. כאילו התורה אומרת, יש! נפרדו. אתם מבינות? זה לא סתם שהתורה אומרת, ויפרדו איש מעל אחיו. התורה אומרת, בואי נה, זה קרה, זה קרה! אז אם זה קרה, והתורה כל כך שמחה בזה, זה אומר שהייתה פה סיבה מהותית. עכשיו תסתכלו גם מה כתוב בפסוק י' בפסוק י' כתוב, והשם אמר אל אברהם אחרי פרד לוט מאימו, שם עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפון המנגב ומקדם הים. מה אנחנו שומעים מפה? מה? לא שומעת. את תתביישו, את פחדו להגיד. גם אם אתם לא תגידו משהו נכון, אז מה קרה? מה אנחנו לומדים ממה שהתורה אומרת בפסוק י' והשם אמר אל אברהם, שמה עיניך וראה? לא. התורה אומרת, והשם אמר אל אברהם, אחרי יפרד לוט מאימו. מה? כן, רק אחרי שהוא נפרד מלוט, אני יכול לדבר איתו. אנחנו נראה את זה ברשי. רשי אומר, כל זמן שלא תלך איתו, הקדוש ברוך הוא נמנע מלדבר איתו. אנחנו צריך ללמוד את זה. אבל מה אנחנו רואים? שאחרי שאברהם זורק את לוט, עכשיו הקדוש ברוך הוא יכול לדבר איתו. אז מה אנחנו שומעים? שהבעיה לא הייתה רק... מה? טכנית. למה התורה מציירת שהבעיה היא רכושם רב? אתם מבינות? אם אנחנו בין השורות שומעים שבאמת יש חילוק מהותי שבגללו אברהם לא יכול באמת להמשיך לחיות עם לוט. אז יש לנו עכשיו שתי שאלות. שאלה אחת על התורה. אם יש בעיה מהותית, למה התורה מציירת אותה כבעיה טכנית? מבינות השאלה? השאלה הבאה היא על אברהם. אם יש בעיה מהותית עם לוט, למה לא השארת אותו בחרן? למה בכלל לקחת אותו? למה הסכמת בכלל שהוא יבוא איתך? אתם מבינות? אם יש פה באמת אי יכולת מהותית להמשיך לחיות ביחד, היית אומר לו, תשמע חביבי, אני אוהב אותך, אבל מעכשיו כדאי שאני אלך לבד. למה הוא מאפשר ללוט ללכת איתו? מה זאת אומרת? אנחנו צריכים לראות אם זה היה ככה מההתחלה או לא, בסדר? אז עכשיו אנחנו נכנסים למסלול של לימוד מיוחד. למה מיוחד? כי אני רוצה לנצל את הסוגיה הזאת ללמוד דרכה את יחסי הפשט והדרש. בסדר? אנחנו נראה שהרבה פעמים אנחנו רואים את זה, שיש פער בין הפשט לדרש. הפשט מצייר את הדברים בצורה מסוימת, כמו עכשיו, מה הייתה הבעיה? הבעיה כי הערך הוא שם רב, באים חזל ומציירים תמונה הפוכה לגמרי, ואנחנו רוצים להבין מה היחס בין הפשט לדרש. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נלמד את חזל, איך חזל ראו בעיני רוחם את לוט, ואנחנו נראה שזה מבהיל. למה זה מבהיל? כי כשאנחנו קוראים בפשט הלוט, הוא לא מצטייר לנו בכלל דמות שלילית. לאיך? אדם שלא מוכן לוותר על הקשר עם אברהם ומוכן ללכת איתו כברת דרך אל הבלתי נודע. זה אומר שהוא אדם רציני, שהוא מוכן לדבוק באברהם אבינו. והוא הולך אחריו לכל מקום, הוא גם יורד איתו למצרים. וכשאברהם אבינו אומר למצרים, אחותי היא, הוא לא מתערב, הוא לא אומר, היי, לא אחותו. לא, הוא נעמד לאברהם. הוא לא מסנדל אותו, הוא הולך איתו. אתם מבינות? וכשהוא חוזר, אז הוא עולה איתו, הוא לא מעדיף להישאר במצרים. הוא ממשיך ללכת עם אברהם. אז כשאנחנו מסתכלים על לוט במבט על, זה נראה שהוא לא דמות שלילית. בסדר? אבל עכשיו אנחנו נראה שחזל צובעים את לוט בצבעים חשוכים מאוד. ואנחנו נרצה ללמוד מאיפה חזל שאבו את המבט הזה על לוט. אתם מבינות? מבינות את הכיוון? אז בואו נתחיל עכשיו לקרוא, ללמוד את חזל. דבר ראשון שחזל אומרים לנו, שלוט הוא כפוי טובה. יש בו מידה רעה של כפיות טובה. בואו נראה את זה במקור אחד. אומרים חזק, ארבעה דברים טובים היו ללוט בעבור אברהם. כלומר, לוט הרוויח מההליכה עם אברהם ארבעה דברים טובים. א', וילך איתו לוט. אז מה הוא הרוויח מזה? עצם ההליכה עם אברהם זה רווח גדול. כי מי שדבק בצדיק זה שומר עליו מלהידרדר לדרכי רשע. וילך איתו לוט, עצם זה שהוא זכה ללכת עם אברהם, זה כבר דבר טוב בפני עצמו. זה שומר עליו, זה מהווה לו מסגרת מוסרית. מבינות את זה? כן? בית. אחר כך אומרת התורה, וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר. איזה מילים מיותרות במשפט הזה? נכון? למה התורה לא אומרת, וגם ללוט היה צאן ובקר ואוהלים? למה התורה אמרה, וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים? מה התורה באה ללמד אותנו? שזה בזכות אברהם. כל השפע הכלכלי שזכה לוט, זה בזכות הברכה של אברהם. אברהם אבינו התברך ולוט מרוויח מזה. אז לא רק מעצם ההליכה הוא הרוויח, אלא גם הוא הרוויח תועלת כלכלית. ג' וגם את לוט אחיו ורכושו השיב. מאיפה המשפט הזה? מהמלחמה. מהמלחמה. אתם מכירות את הסוגיה של מלחמת ארבעת המלכים? שארבעת המלכים לקחו בשבי את לוט, ואברהם אבינו יצא למלחמה ופדה את לוט מידי ארבעת המלכים. אז וגם את לוט אחיו ורכושו השיב. הוא ניצל מהמלחמה בזכות מי? בזכות אברהם אבינו. אז הוא הרוויח שאברהם אבינו הציל אותו מן המלחמה. פסוק ד', סליחה, דבר רביעי, והיא בשחט אלוהים את הרי הכיכר, זאת אומרת כשהקדוש הוא הפך את סדום והמורה, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. בזכות מי לוט ניצל ממהפכת סדום והמורה? לא בזכות עצמו. להפך, בזכות עצמו המלאכים אומרים לו, הארה ימלט פן תיספה. אתה מצד עצמך ראוי להיספות. אבל בגלל, בזכות אברהם, הוא ניצל ממהפכת סדום והמורה. אז בואו נסכם. ארבעה דברים טובים הרוויח לו מהקשר שלו לאברהם. א', מעצם ההליכה איתו, ששמרה עליו מדרכי רשע, הרוויח רכוש ושפע כלכלי, אברהם הציל אותו מן המלחמה, והוא גם ניצל ממהפכת סדום והמורה. אומרים חז"ל, וכנגדן היו בניו צריכים לפרוע לנו טובות. מי עלו בניו? עמון ומואב. אומרים חז"ל, לא רק שהם לא פרעו לנו טובות, לא רק שהם לא החזירו לנו טובה, אלא רעות. איפה רואים את זה? עד הוא דכתיב. וישלח מלאכים אל בלעם. מי שלח מלאכים אל בלעם? בלק, מלך מואב. הוא שלח מלאכים להזמין את בלעם לקלל את ישראל. הנה, החזירו לנו טובה, החזירו לנו רעה. ב', ויאסוף אליו עגלון מלך מואב את בני עמון ואת עמלק, וילך ויך את ישראל, ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה, ויזעקו בני ישראל אל השם 18 שנה. בתקופת השופטים עם ישראל נאנק תחת מי? עגלון מלך מואב. דבר שלישי, הרעה השלישית שהחזירו לנו, ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני מדיין ועמהם מן ההמונים על יהושפט. גם בימי המלך יהושפט, מואב והמון באים להילחם בישראל. ד', פסוק מאיכה. ידו פרס על כל מחמדיה. מה עם המחמדים של עם ישראל? התורה, ארון הברית. כי ראתה גויים באו מקדשה. איזה גויים באו לבית המקדש והחריבו אותו? בית ראשון? הבבלים. בבל, נבוכדנצר מלך בבל. אז ידו פרס על כל מחמדיה. מי זה? מי זה ראה כי באו גויים מקדשה ופרס ידו על כל מחמדיה? כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציווית לו... סליחה. אני התעייתי אתכם. כי ראתה גויים באו מקדשה, מי הם הגויים האלה? אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. עמון ומואב. הקדוש ברוך הוא ציווה שלא יבואו עמון ומואב בקהל השם עד עולם. אז אומר הפסוק באיכה שעמון ומואב אלה הגויים אשר באו לבית המקדש. איזה גויים? אשר ציווית שלא יבואו בקהלך. ומה הם עשו בבית המקדש? ידו פרס על כל מחמדיה. הם חיללו את התורה. הם חיללו את ארון הברית ושרפו את התורה שהייתה בהיכל השם. אז זה הדבר הרע הרביעי. ארבעה דברים. באו לקלל אותנו, שלטו עלינו ביד תקיפה בימי השופטים, בימי יהושפט עלו עלינו למלחמה, ובזמן החורבה באו לשרוף את ספרי התורה. לא, 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 אני אמרתי סליחה, שאני התעיתי אתכם. כי ראתה גויים באו מקדשה, הכוונה עמון ומואב. גויים אשר ציווית לא יבואו בקהלך. כשהבבלים באו להחריב את בית המקדש, אז עמון ומואב באו לעשות מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? לחלל את הקודש. הם החריבו את בית המקדש והם שרפו את התורה. בסדר? אז מה אנחנו רואים? כפיות טובה. מאיפה באה הכפיות הטובה של המלך, מואב והמון? מאיפה? מאבא שלהם, מילות. זה דבר ראשון. חז"ל אומרים לנו, לא תוקפוי טובה. וזאת מידה כל כך חזקה בלו, שהיא עוברת בגנים גם לבנים שלו. בסדר? מה? רגע, רגע, חכי. אנחנו רק התחלנו. קודם כל, חז"ל מזהים בצאצאיו שלא תקפיות טובה. ומאיפה זה בא? מהגנים המשפחתיים. עכשיו, עוד אומרים חז"ל במקור שתיים, שלוט גם היה גזלן. רבי ברחיה בשם רבי יהודה ורבי סימן אמר, בהמתו של אברהם אבינו הייתה יוצאה זמומה. מה הכוונה זמומה? אברהם אבינו היה זומם את הבהמות, זאת אומרת כושר מחסום לפיין. למה? כדי שלא יראו בשדות זרים. לא יראו מן הגזל. אבל בהמתו שלוט לא הייתה יוצאת זמומה, זאת אומרת, לא אכפת לו שיגזלו משדות אחרים. אבל אם זאת רק הייתה בעיה... מה? נכון, עכשיו עברנו לדבר השני. הדבר השני זה שלוט הוא גזלן. אבל עכשיו חז"ל אומרים לנו שהוא לא סתם גזלן, אלא הוא נותן לזה לגיטימציה.
מה הבעיה?
מה, יש משהו לא בסדר עם זה? לא רק שהוא גזלן, אלא הוא נותן לגיטימציה לגזל. בואו נראה. מקור שלוש. היו אומרים להם רועי אברהם, הותר הגזל? מה, מותר לגזול? היו אומרים להם רועי, לא, תקשיבו איזו תשובה מחוכמת. מה הבעיה? כך אמר הקדוש ברוך הוא. לא פחות ולא יותר. הם נותנים הצדקה לגזל על ידי מי? על ידי הקדוש ברוך הוא. תראו, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לזרעך אתן את הארץ הזאת, נכון? מה קורה במציאות? אברהם פרדה הכרה ואינו מוליד. הזקן הזה נראה לכם שהוא עוד יוליד? אז מי יירש אותו? למחר הוא מת, ולוט בן אחיו יורשו. נו, מי הממשיך הטבעי שלו? אני. אז אין אחליד. מדידון אינון אחלין, זאת אומרת, אם אנחנו אוכלים, אנחנו למעשה אוכלים משלנו. זה כבר משלנו, זה שלנו, הרי אתם אוטוטו אברהם אבינו מת, הארץ הזאת שלנו, מה אתם? עכשיו, למה הצדקה הזאת היא כל כך חמורה? כי כשאדם חוטא, אבל יש לו איסורי מצפון, הוא יודע שהוא עשה משהו רע. עצם ההרגשה הרעה עם אחר, תביא אותו מתישהו לתשובה. אבל אם אדם אומר, מה הבעיה בכלל שחטאתי? אז ננעלות בפניו דרכי תשובה. זאת אומרת שאין לו תקנה מבחינה מוסרית. לא הוא מושחת בצורה כזאת שאין לו תקנה. אין אצלו תשובה. למה? כי יש לו חותמת בדץ על כל העוול שהוא עושה. מבינות? אז לא רק שהוא גזלה, אלא הוא מצדיק את הגזל, וזה אומר שאין לו תקנה. אז אמרנו שני דברים, כפיות טובה, גזל והצדקה של הגזל, ודבר שלישי באים חז"ל ואומרים, שלוט היה להוט אחר בולמוס של עריות. זאת אומרת, לאדם הזה אומרים חז"ל, כל מה שיש בראש זה עריות. ותראו, זה מדרש קצת גורם לנו להרים גבה, כי חז"ל לוקחים פסוק די תמים, וכל מילה שבו דורשים אותה על עריות. זה קצת גורם לנו להרים גבה. בואו נראה. אומרים חז"ל במקור 4, וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן. אמר רבי יוסי בר חנינא, כל הפסוק הזה לשון ערווה הוא. מה כתוב פה? מה זה? וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה. מה התורה אומרת? שלוט נושא את עיניו כדי לבחון את טיבו החקלאי של האזור. הוא רוצה לבדוק אם שווה ללכת לגור בכיכר הירדן. ומה הוא רואה? שיש שם מעיינות, יש שם שפע של מים, יש שם עתיד כלכלי. וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה. מה הוא ראה? הוא ראה שזה אזור פורה, שיש שם עתודות חקלאיות. באים חז"ל ואומרים, כל מילה בפסוק הזה גילוי עריות. מדהים, זה ממש מדהים. תראו באיזה אומנות חז"ל דרשו את זה. איך מה דעת אמה? ותישא אשת אדונה ותנאה אל יוסף, ותאמר שכבה אימי. מה זה קשור? מה זה קשור שכתוב על אשת פוטיפר שהיא נשאה את עיניה על יוסף, היא רצתה שהיא תשכב איתו? מה זה קשור? בטח שזה קשור, אומרים חז"ל. זה קשור מאוד. על עוד כתוב וישא את עיניו, ועל אשת פוטיפר כתוב ותישא את עיניה. קשור. זה גילוי עריות, זה גילוי עריות. כן, אתם צוחקות. זה באמת, המדרש הזה מבהיל, ממש מבהיל. מה? בסדר. זה עוד קושי שאת מקשה. תכף נראה עוד קשיים, עוד יותר. בסדר? הדבר השני. כתוב, וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה. כתוב שהוא ראה את כל כיכר הירדן. מה זה כיכר הירדן? שטח הירדן. איך מה דעת אמר כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם? יש פסוק במשלי שמתאר מציאות נוראה של שפל מוסרי, שאדם מוכן לוותר אפילו על כיכר הלחם שלו כדי ללכת אל הזונה. אז כתוב שם כיכר לחם, ופה כתוב שהוא ראה את כיכר הירדן, גילוי עריות. זה בכלל לא אותו דבר. פה זה כיכר לחם ופה זה כיכר הירדן. חז"ל אומרים, כן, כיכר הירדן זה גילוי עריות. מבהיל, לא? אבל עוד לא נגמר, תקשיבו. אומרים חז"ל, מה הוא ראה? וירא כל כיכר הירדן ככולה משקה. מה זה משקה? מעיינות? מים? איך מה דעת אמר והשקע את האישה את מי המים המערערים? אישה סוטה. אישה סוטה משקים אותה במים המערערים, ופה כתוב משקה, שוב, גילוי עריות. הבנתם? לא, לא הבנתי. מה?
גם מהסופר.
נכון. אז מה זה? מה זה המדרש הזה של חז"ל? מה זה האקרובטיקות האלה? למצוא איזה רמזים ולהפוך את כל הפסוק הזה לגילוי עריות. מה זה? יפה מאוד! על רבקה כתוב שהשקטה את הגמלים, ואף אחד לא העלה על דעתו להגיד שזה מקביל למי אישה סוטה. מה זה הדבר הזה? נכון? עוד דבר אחרון שאומרים חז"ל, כתוב שהוא ראה את כל כיכר הירדן ככולה משקה לפני שחט השם את סדום ועמורה. זאת אומרת שכיכר הירדן היה כגן השם, היה מקום פורה, מבורך, לפני מהפכת סדום ועמורה. אחרי מהפכת סדום ועמורה זה הפך לים המלח, ים המוות. אבל כתוב לפני שחט השם את סדום ועמורה, אז חז"ל אומרים, זה מה שקשור, כתוב על הבן של יהודה, שהוא בא אל תמר והיה עם בעל אשת אחיו ושיחט ארצה, הוא לא רצה שהיא תהיה בהיריון, אז הוא השחית את זרעו. אז לפני שחט השם את סדום ועמורה, זה השחטת זרע לבטלה. צריכים להבין שיש פה איזה מסר מאוד חזק של חז"ל. זה לא סתם שהם אומרים את הדברים האלה, אבל לפני זה אנחנו רוצים עוד להרחיב את השאלה. מה הבעיה בזה שלוט נשא את עיניו? הרי תסתכלו, מה כתוב בפסוק י' ד'? מה כתוב? הקדוש הוא אומר אל אברהם, שנה עיניך. אם לשאת את העיניים זה משהו שלילי, אז למה הקדוש הוא מצווה את אברהם לשאת את עיניו? וחוץ לזה, אתם יודעים כמה כתוב על האבות שלנו ועל האימהות וישאו את עיניהם? על אברהם אבינו כתוב, וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים, פתח האוהל. על אברהם אבינו כתוב בעקדה, וישא את עיניו וירא והנה עיל נאחז בסבך. על יצחק אבינו כתוב, וישא את עיניו וירא והנה גמלים באים. על רבקה כתוב, ותישא את עיניה ותרא את יצחק. למה שם נשיאת עיניים זה כושר למהדרין? וכשכתוב, וישא עיניו אלון, זה ערווה. זה גילוי עריות. מה, יש בעיה לשאת את העיניים? וחוץ לזה, מה לוט רצה? לוט רצה ללכת לגור במקום עם שפע שיש בו עתודות חקלאיות. מה רע בזה? יש בעיה ללכת לגור במקום פורה? יש עניין לגור דווקא באדמת טרשים? בחירבה? אדם שרוצה לחיות טוב, זה גילוי עריות? יש עם זה בעיה? מה?
חזל אומרים שצריך שדברים
יהיו עתיד. נכון, נכון. ראינו שהתורה לא מתנכרת ליופי ולא מתנכרת לעולם הזה, אלא היא רוצה לשים אותם במקום הנכון שלהם. נכון? אז איך זה מסתדר לנו? אז מה ראינו? בואו נסכם. ראינו בפשט, לא נראה כל כך רשע, אולי אפילו בכלל לא נראה רשע. באים חז"ל צובעים אותו בדמות, בצבעים חשוכים לגמרי. ועכשיו אנחנו רוצים לנסות ללכת משהו בעקבות חז"ל, ולנסות להבין מאיפה הם קיבלו את התמונה השחורה הזאת על לוט. בסדר? ואנחנו עכשיו יוצאים לדרך. אם אתם זוכרות, אנחנו למדנו כבר בהתחלת הלימוד, פרק י"ב פסוק ד', נראה, תגידו לי, מה אפשר ללמוד משם על לוט? משהו שלילי. מפרק י"ב פסוק ד', נראה לי שהזכרנו את זה, אם אני לא טועה. מה? אני
אתחול
לך. אני לא שומעת חמודה. איזה פסוק זה? על איזה פסוק אנחנו מדברים? מה? כן, אבל מה הפסוק אומר? כן, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. אתם זוכרות איזו שאלה שאלנו? אני חושבת ששאלנו. אברהם ולוט הולכים, שניהם ביחד, לארץ ישראל, נכון? אז מה היינו מצפים שיהיה כתוב? נכון, וילכו אברהם ולוט. למה כתוב? וילך? וילך. כבר מההתחלה חז"ל שמעו שהם לא באמת הולכים ביחד. יפה מאוד. יש פה שתי הליכות שונות. אברהם אבינו הולך כאשר דיבר אליו השם, הוא מכוון למגמה האלוקית. אז למה לוט מכוון? אי אפשר להגיד וילכו אברהם ולוט כאשר דיבר אליו השם. זה לא, זה בכלל לא. אברהם כאשר דיבר אליו השם ולוט אינטרסים. אברהם אבינו מקבל הבטחות וברכות מהקדוש ברוך הוא, ואברכך וגדלה שמך ויהיה ברכה. אומר לוט, שווה. שווה ללכת אחרי אדם כזה. אז מההתחלה כבר חז"ל שומעים את הפער שבין אברהם ולוט. בסדר? התורה לא מוכנה לכתוב, וילכו. למרות ששניהם הולכים לאותו מקום. דבר ראשון. דבר שני, כנראה שחז"ל גם שאלו את עצמם, מה זה לוט? אתם יודעות שלכל שם במקרא יש תוכן, יש מהות. המהר"ל כותב שהשם מבטא את המהות של האדם. האדם נקרא אדם למה? כי מן האדמה לוקח. חווה נקראת חווה למה? כי הם כל חי. אברהם אבינו נקרא אברהם אבינו למה? אב המון גויים. בסדר? יש משמעות לכל שם. נוח, למה נוח נקרא נוח?
זה ינחמנו ממעשינו מעצבון ידינו. התורה תורחת להגיד למה האנשים נקראו בשמות שהם נקראו. בסדר? אז גם ללוט יש משמעות. מה המשמעות של לוט? זה דווקא למדתי מאיזה מורה אפיקורס. אבל שמעתי ממנו משהו שראוי מלמוד, שראוי. הוא הביא את, תרגום אונקלוס, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ועברך מברכך ומקללך האור. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, מי שיברך אותך הוא יבורך, ומי שיקלל אותך הוא יקולל. אז תרגום אונקלוס מתרגם ככה, אולי אני אכתוב לכם את זה על הלוח, מה זה ועברך מברכך ומקללך האור? אומר האונקלוס, ועברך מברכך, מברכך, ומלטתך עלות. בבקשה. מה זה השורש הזה לוט? קללה. קללה. זאת אומרת, לוט שווה אדם מקולל. מבהיל, ממש מבהיל. על אברהם אבינו כתוב, והיה ברכה. ולוט הוא סימן. קללה. מה זה אומר שאברהם אבינו הוא ברכה, ואברהם אבינו הוא קללה? אני צריך לברר את זה. סליחה, ולוט הוא קללה. אני צריך לברר את זה. אבל לפני זה, תסתכלו בפסוק וב, ותקשיבו טוב בין השורות. האם באמת התורה רק מתארת את הבעיה הטכנית? פסוק וב. לא, פסוק וב. כן, 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 כן. יפה מאוד. יש פה כפילות. מה הכפילות? לשבת יחדיו, נכון? אם כתוב שלא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו כי היה רכושם רב, אז לא יכלו לשבת יחדיו, זה? אומר הנציב, זה לא מיותר. חוץ מזה שהם לא יכלו לשבת יחדיו כי היה רכושם רב, גם הייתה אי יכולת מהותית שהם ישבו יחדיו. בואו נקרא את זה בדברי הנציב. במקור חמש, אומר הנציב, ולא יכלו לשבת יחדיו, הוא כפל לשון. נכון? כפילות, ראינו? כפילות. ובא ללמדנו, דלא משום שלא הספיקה מראי הארץ לצונם, זה לא רק זה, אלא משום שהיו התבעים רחוקים. מה זה תבעים רחוקים? אופי שונה. אחד הוא האנטיתזה של השני. איך ראינו את זה עכשיו? שאברהם אבינו הוא ויהיה ברכה, ולא תו. כללה. הנה זה, הדברים רחוקים. ולא היה לוט לצוותא לאברהם כי היא מרחוק. זאת אומרת, חז"ל לא התרשמו רק מקריאה חיצונית, אלא הם הקשיבו טוב למה שכתוב. בין השורות. אתם מבינות? לחז"ל היה מבט חודר כשהם קראו את התורה. ואז בואו תגידו לי אתם, מה ההבדל בין מה שכתוב בפסוק ז' למה שכתוב בפסוק ח'? יש שם שני הבדלים. יפה מאוד. ההבדל הראשון, שבפסוק ז' התורה מציירת את הריב רק בין הרועים, וכשאברהם אבינו פונה ללוט, הוא אומר לו שהריב הוא גם ביני וביניך. זאת אומרת, אברהם אבינו מבין שהריב שפרץ בין הרועים, הוא לא מתחיל מהרועים. הוא מתחיל מאיזשהו ריב ביני וביניך. זה מה שחז"ל אומרים במקור 6, תסתכלו. רבי עזריה בשם רבי יהודה ורבי סימון אמר, כשם שהיה הריב בין רועי אברהם ובין רועי לוט, כך היה הריב בין אברהם ללוט. זה לא מתחיל מהרועים, זה מתחיל מהבדל מהותי שבין לוט לאברהם. מבינות? מה עוד, איזה עוד הבדל יש? מה? לא. בקשר למריבה. בפסוק זין מתואר ריב, ובפסוק ח' מתוארת מה קרה? מה קרה שהריב השתנה מריב למריבה? מה? מה ההבדל? אז אתם יודעות שהרב צבי יהודה נותן לנו כלל. הוא אומר שהמושגים המופשטים מופיעים בלשון נקבה. אם אנחנו רוצים להגיד משהו בצד הכללי שלו, אנחנו נהפוך אותו ללשון נקבה. דוגמה, מה ההבדל בין שיר ושירה? נכון? שיר זה יצירה ספרותית שכתבתי, שיר ספציפי, נכון? שירה, הוספנו אל, נקבה, ומה זה נתן לנו? מכלול היצירה השירית הספרותית. זה ההבדל גם בין אור לאורה, ויש עוד, וזה ההבדל גם בין ריב ומריבה. התורה מתארת לנו ריב ספציפי, נקודתי, שקרה ביום אחד בעיר בין הרועים. קרה ריב. אבל כשאברהם אבינו מדבר על זה, הוא מדבר על זה בלשון מריבה, למה? כי הוא מבין שזה לא ריב, אלא זה ריב שהוא סימפטום למריבה שלמה. אתם מבינות? לחילוק של... ככה חז"ל קראו את הפשט. הם שמעו שהריב המקרי החד פעמי הוא בעצם לא כל כך ריב, אלא הוא נובע ממריבה. בסדר? ואז נעבור לפסוק י' דרך אגב, יש לכם את המפה שחילקנו בזמן שלמדנו על ויעבור אברהם בארץ? אם אתם יכולות לחזור למפה הזאת, זה יעזור לנו. איפה אברהם נמצא עכשיו אמרנו? לא, בין בית אל ובין העל, עוד לא הולך לחברון. לחברון רק אחרי שהוא נפרד מלוד, בסדר? אז תצביעו שם על בין בית אל ובין העל. ותסתכלו, איפה זה כיכר הירדן? כיכר הירדן זה מעל ים המלח. מה? כן? באיזה יישוב? עם צבאות רואים את זה, את כיכר הירדן. כן. יפה מאוד. אז איפה, בואי נשאל אותך, איפה נמצא... כן? איפה נמצא פסגות ביחס לים המלח, לכיכר הירדן? מערבית. כי ים המלח זה במזרח, נכון? ובין בית אל ובין העל זה מערבית. אז עכשיו תגידו לי מה הבעיה בפסוק. הבנתם את המיקום? כן? אז תסתכלו, תגידו לי מה הבעיה בפסוק. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם. מה זה מקדם? ממזרח. אבל מה היה צריך להיות כתוב? מה? למזרח. למה? כי הוא נמצא במערב. מה קרה? התורה התבלבלה? שמה מה במקום ל? אברהם, סליחה, לוט נמצא יחד עם אברהם אבינו בין בית אל ובין העל, וכיכר הירדן נמצא מזרחית. אז לוט הולך לקדם. מה קרה? התורה התבלבלה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, איזו מילה אפשר היה, על איזו מילה אפשר היה לוותר? מה? בלעדיה, לכאורה לא היה חסר שום דבר.
לוט השני.
יפה, וואו, על זה לא חשבתי. נכון, וואי. לא, לא, אני חייבת לזה. אני אגיד לכם עוד חידוש גדול שבסוגיה הזאת שאמרה לי את זה גם כן בת מדרשה, דיבושתי, אני לא זוכרת את שמה. וואי, איזה יופי. אז לא לזה התכוונתי, אבל אני צריכה לתת דעתי על הדבר הזה. אבל איזה עוד מילה? מה? לא. נכון, למה צריך להגיד לא? ויבחר להיות את כל כיכר הירדן, ברור שהוא בחר את זה לא. אז למי הוא בחר את זה? לאברהם? אז לכאורה גם המילה לא היא מיותרת. מסכימות? אז תקשיבו. נכון, נכון, לגמרי, יופי. אז תקשיבו, אילו התורה הייתה אומרת שלא תנסה לקדם, זאת אומרת שהיא הייתה מתארת את כיוון הנסיעה הגיאוגרפית. גיאוגרפית הוא באמת נסע לקדם! אבל התורה אומרת מי קדם, ככה רש"י ילמד אותנו, שיותר ממה שהתורה רצתה לתאר לנו את כיוון הנסיעה הגיאוגרפי, היא רצתה לתאר לנו את כיוון הנסיעה המחשבתי הרוחני. והכיוון של הנסיעה הרוחני היה לברוח מקדם. מה זה קדם? משהו קדום. מה קדם לעולם? התורה, הקדוש ברוך הוא, מקדם הוא רוצה לברוח. זאת אומרת, התורה לא מתארת לנו רק את כיוון הנסיעה הגיאוגרפי, אלא היא רוצה שנשאל, מה זה מקדם? כי אני, התורה, רוצה לתאר לך את הנסיעה הרוחנית שלו. בואו נקרא את זה ברש"י, מקור 7. ויסה לוט מקדם, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. אמר, אי אפשי, לא באברהם ולא באלוהיו. תרגום, נמאס לי. נמאס לי מהאלוהים שלו. נמאס לי מהצדיק הזה. לא רוצה אותו, לא רוצה קשר איתו, לא רוצה קשר עם כל מה שהוא מייצג, עם כל המגמות האידיאליות שלו. חנק אותי, לא רוצה את זה. רוצה מה? יופי, אז תשמרי את השאלה הזאת, בסדר? יותר מאוחר תתברר התשובה על זה.
אולי זה היה קשה
ששבר
את גב הגמל.
מה?
אולי זה היה קשה ששבר את גב הגמל.
גם, אפשר להגיד, גם. אבל אני אגיד לכם, זה קשור להבנה, רק שנייה, שנייה, התשובה לשאלה שלך קשורה להבנה לשאלה ששאלנו, למה, אז למה התורה לא אומרת את האמת בצורה גלויה? למה ככה? בין השור, מחביאה את זה. ומי שקורא ככה, בכלל לא חושב שיש בעיה עם לוט. אם יש בעיה עם לוט, תכתבי את זה התורה. מה הבעיה שלך לכתוב את זה? אתם מבינות? כשאנחנו נענה על השאלה הזאת, ממילא גם תהיה לך תשובה בשאלה שלך.
אחרי זה כן עזר
באברהם. מה אחר כך?
אחרי זה לוט כן עזר באברהם.
נכון. אוי בבוי. כן. טוב, אז בואו נראה. אז מה קרה באמת שלוט רוצה לבעוט באלוקים של אברהם, בכל דרכו של אברהם? התשובה היא מה שאמרה אביטל. ויבחר לא לוט את כל כיכר הירדן. זאת אומרת, לא, הוא עצמו, הוא עמוד השדרה של חייו, זה מה שמעניין אותו כל היום, מהבוקר עד הערב, אני, כמה אני גדול, כמה יש לי הרבה, כמה אני מרוויח, כמה אני שולט על העולם. זה אדם כל כך אינטרסנטי ואנוכי, לא יכול ללכת עם אברהם אבינו שהוא כל כולו חסד, שהוא כל כולו אנטיתזה של אנוכיות, הוא כל כולו וילך כאשר דיבר אליו השם. אז בוודאי, אם לוט הוא כזה אדם אינטרסנט, נהנתן, חומרני, הוא לא יכול לסבול את ההליכה עם אברהם אבינו. למה מי קדם? למה מי קדם? למה הוא בועט באלוקים בקדמונו של עולם? כי ויבחר לא לוט.
כי הציר המרכזי של החיים שלו זה הוא בעצמו. בסדר? אז מכאן אנחנו מבינים שאין באמת בעיה בלבחור לגור בכיכר הירדן. אין עניין דווקא לגור בחירבה. אין עניין כזה. אבל השאלה, מה מניע אותך לגור במקום טוב עם איכות חיים? האם אני האגו שלך? באים חז"ל ואומרים לנו, אז תדעו לכם, שכל זה גילוי עריות. זאת אומרת, מה חז"ל רצו להגיד לנו במדרש? אם אתה אדם רקוב מבחינה מוסרית, גם פעולה חיובית ביסודה, גם פעולה ניטרלית, היא כולה טומאה. אין בעיה לגור בכיכר הירדן שכולה משקה. השאלה מה מניע אותך ללכת לשם? האגו המנופח שלך, הנהנתנות והחומרנות הגסה שלך? אז אומרים חז"ל, אל תהיו תמימים. וישא את עיניו וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה, הכל זה עם חותמת גילוי עריות. למה? כי הערך של הפעולה שהאדם עושה, זה מאיפה זה בא. מאיזה מקום בנפש זה בא. אם זה בא מויבחר לא לוט, והוא כל כולו אנוכי גס, הכל זה גס. הכל, למה הוא צריך שפע כלכלי? שהוא יוכל להחזיק בית בושת. חז"ל לא היו תמימים. כי אם הוא כזה רקוב, אז גם החקלאות שלו משועבדת לטומאה שבו. אז הכל טומאה. גם אין שום בעיה לשאת את העיניים. עובדה שהקדוש אומר לאברהם אבינו, שנה עיניך. ועובדה שכתוב על אברהם אבינו, וישא את עיניו. בנשיאת עיניים אין שום תוכן בעייתי. אבל השאלה, מי נושא את עיניו? אברהם אבינו נושא את עיניו על פי ציווי השם. לכן נשיאת העיניים שלו היא טהורה. ולוט נושא את העיניים, למה? בגלל העיניים הגדולות שלו. אז הכל זה טומאה. הכל זה גילוי עריות. רק שנייה, עוד משפט אחד. הערך של המעשה שאדם עושה נקבע על פי המקום שמשם זה יוצא. אם המקום שלך הוא אנוכיות גסה, טומאה שבטומאות, גילוי עריות, תכף נראה את זה עוד יותר חזק, חזק אומרים, אל תהיו תמימים. הכל פה רשע, הכל פה טומאה. שום דבר לא נקי, שום דבר לא תמים. ולכן התורה גם תשתמש באותה מטבע לשון. וישא את עיניו, נשא את עיניו. גם אברהם וגם לוט, זה אותו דבר. הפעולה היא אותה פעולה. אבל הערך שלה נקבע על פי האדם שפועל את הפעולה. מאיזה מקום בנפש זה בא? זה מה שחז"ל רצו ללמד אותנו במדרש התמוה הזה. הם רצו להגיד שכשאדם רשע, גם הדברים התמימים שלו הם לא תמימים. הכל זה, התוכן השלילי שוטף את הכל. מה רציתי לשאול?
באמת
אתם תראו לראות, או שהכמה הייתי... תכף תראי, כבר נגמר השיעור, אבל אולי זה הדבר הבא. זה לא הדבר הבא, אבל אנחנו נדלג כדי שתתיישב בדעתך, ואז אנחנו בשיעור הבא נמשיך. תסתכלו בפסוק י' ג'. כתוב ש... לוט בחר את כיכר הירדן, ואז כתוב ויהל עד מה?
סדום.
עד סדום. עכשיו באים, בא פסוק י' ג' ואומר, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. נשאלת השאלה, מה זה קשור? שהתורה תגיד לנו שאנשי סדום רעים וחטאים, כשהקדוש ברוך הוא בא להשמיד אותם. שנדע למה הוא בא להשמיד אותם? כי הם רעים וחטאים להשם מאוד. למה פה התורה צריכה להגיד לנו את זה? מה? נכון, בבקשה. תגיד לי מי החברים שלך. אני אגיד לך מי אתה.
אבל מי הם
כן.
כן,
הוא אומר
שנשאר
בו ייצור קטן של המלאכים. המלאכים עבדו שם קשה כל הלילה, כדי לחפור בפינצטה לגלות את זה. חז"ל אומרים שלוט מצד עצמו היה ראוי להיספות עמהם. אם אתם רוצות, אנחנו יכולות ללמוד את הפרק הזה של סדום, של לוט בסדום אחרי זה, שאז זה ישלים לכם את התמונה. בסדר? אם אתם רוצות, נקפוץ רגע לביקור בפרשת וירא, ואז זה ישלים לכם את התמונה על לוט. בסדר? וגם זה יסביר לכם למה מלוט יצר אותה מואביה. אז זה שווה לעשות את הדילוג הזה. בכל אופן, אומר רש"י, תסתכלו במקור 9, למה התורה אמרה פה ואנשי סדום רעים? כי אף על פי כן לא נמנע לוט מלשכון עמהם. מה הבעיה? זה לא כזה נורא. אבל אחר כך רש"י אומר משהו עוד יותר חזק. תסתכלו במקור 10, על שהיו שטופי זימה בחר לוט בשכנותם. בדיוק כאלה שכנים אני רוצה, בגלל שהם כאלה. שם אני אוכל, בלי גבולות מוסריים, לעשות מה שבא לי, עם איזה אישה שבא לי, בלי שום גבול. אומר רש"י על שהיו שטופי זימה. זה לא רק בגלל שהוא אמר, לא נורא שאני אגור עם הרשעים האלה, אלא אחר כך רש"י אומר, דווקא בגלל זה אני רוצה לגור איתם. על שהיו שטופי זימה, מה זה זימה? זה גילוי עריות. בחר לו לוט בשכנותם. אז אתם מבינות שכל הבחירה הזאת בכיכר הירדן היא לא תמימה. וחז"ל ידעו לקרוא דברים בעומק. הם ידעו לקרוא פסוק תמים ולדעת שהוא לא תמים בכלל. מבינות? כי הם הבינו עם מי יש לנו עסק. אבל אנחנו נראה בשיעור הבא, נמשיך את המסע בעקבות חז"ל ונראה עוד חיזוקים למבט הזה של חז"ל על לוט. בסדר? טוב.